שלום וברכה, מסכת קידושין דף ח, אנחנו מתחילים בדף ז עמוד ב, שורה חמישית מלמטה. וראשית נזכר בשאלתו של רב שמואל בר אבא מהקרוניה מרבי אבא. לרבי עקיבא, שלמד מהפסוק מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, שאמר שבודקים את איכות הקרקע על פי קרקעותיו של המזיק, האם הוא התכוון רק למעט שלא בודקים את מיטב השדה על פי שדה הניזק, וממילא בודקים את מיטב השדה העידית על פי הממוצע העולמי האובייקטיבי, או שמה הוא הבין את לשון הפסוק שדהו, שזה בא למעט כל מיטב שדה שהוא לא של המזיק עצמו. מה שאומר שאת מיטב השדה בודקים על פי השדות של המזיק באופן סובייקטיבי. ועל כך ענה לו רבי אבא, שמשמעות המילים מיטב שדהו בהכרח מתייחסת לשדות של המזיק באופן סובייקטיבי, ולא שבודקים את איכות הקרקע העידית לפי הממוצע העולמי. הייתי והקשה על כך רב שמואל בר אבא מהברייתא הבאה. אדם שהיה חייב כסף. עבור חוב, עבור כתובת אישה ועבור נזקין. אם אין לו אלא קרקע עידית, אז כולם גובים מן העידית. ואם אין לו אלא קרקע בינונית, כולם גובים מהבינונית. ואם אין לו אלא קרקע זיבורית, אז כולם גובים זיבורית. וכן, כאשר היו לו עידית ובינונית וזיבורית, כל אחד גובה מהקרקע שמגיעה לו. את הנזקין גובים בעידית, ובעל חוב גובה בבינונית, וכתובת אישה גובים בזיבורית. ארבעת המקרים האלו פשוטים יחסית, כאשר בשלושת המקרים הראשונים הגבייה מתבצעת מהקרקע היחידה שיש לחייב, ובמקרה הרביעי, כל אחד מבעלי החובות גובה כדינו, הניזק מהעידית, בעל החוב מהבינונית, ואת כתובת האישה גובים מהזיבורית. ומעיר רש"י שהסיבה שכתובת אישה גובים בזיבורית זה על פי מה שכתוב במסכת גיטין, שלא היה צורך לחכמים לתקן שהאישה תגבה מעבר למה שמגיע לה מהתורה, כי יותר ממה שאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. וממשיכה הברייתא, כאשר יש לחייב עידית ובינוני, הדין במקרה כזה שאת הנזקין גובים בעידית, ובעל חוב וכתובת אישה גובים את החיוב שלהם מהבינונית. וכאשר יש לחייב בינונית וזיבורית, אז הנזקין והבעל חוב גובים בבינונית, וכתובת אישה גובים בזיבורית. הפכנו דף, וכאשר יש לחייב עידית וזיבורית, אז את הנזקין גובים בעידית, ובעל חוב וכתובת אישה גובים בזיבורית. הוא מסביר רש"י שמי דאורייתא בעל חוב היה צריך לגבות את חובו מהזיבורית, אלא שחכמים תקנו שהוא יגבה את החוב מהבינונית משום החשש לנעילת דלת בפני לווין. אבל לכאן שאין לחייב בינונית, לא שייך את התקנה, וממילא יגבה הבעל חוב את חובו מהזיבורית. ונסכם את שלושת המקרים האחרונים של הברייתא. כאשר לחייב יש עידית ובינונית, אז הניזק יגבה כדינו מהעידית, בעל החוב יגבה כדינו מהבינונית, וגם את כתובת האישה יגבו מהבינונית, מפני שזו הקרקע הכי זולה שיש לחייב. וכאשר יש לחייב קרקע בינונית וקרקע זיבורית, אז את כתובת האישה יגבו מהזיבורית כדינה. בעל החוב יגבה מהבינונית כדינו, וגם הניזק יגבה מהבינונית, מפני שזו הקרקע הכי משובחת שיש למזיק. וכאשר יש לחייב קרקע עידית וקרקע זיבורית, הניזק יגבה מהעידית כדינו. את כתובת האישה יגבו מהזיבורית כדינה, וגם בעל חוב יגבה מהזיבורית, שהיות ואין לחייב בינונית, אז לא שייך תקנת חכמים שבעל חוב גובה מבינונית, אלא מעמידים על דין תורה שבעל חוב גובה מזיבורית. וביחס למקרה האמצעי מתוך שלושת המקרים האחרונים, שואל רב שמואל בר אבא, קטני מי המציע? הרי כתבה הברייתא בקטע האמצעי, שכאשר יש לחייב בינונית וזיבורית, הנזקין ובעל חוב גובים בבינונית, ואת כתובת האישה גובים בזיבורית. אבל ואי אמרת רבי אבא שבשלו אין שמין, דהיינו שהמיטב של המזיק זה המיטב הסובייקטיבי, העידית שלו, אז אם כך, תעשה הבינונית שלו כעידית, שהרי מבחינתו זו הקרקע הכי טובה שלו, ואם כך, וידחה בעל חוב אצל הזיבורית שלו, שהרי אם בשלו אין שמין, זה אומר שהקרקע הבינונית של החייב היא בעצם הקרקע הכי טובה שלו, וזה כאילו שיש לו עידית וזיבורית, שהדין במקרה כזה, שבעל חוב לא גובה מהעידית, אלא מהזיבורית. ומזה שהברייתא אמרה שהבעל חוב במקרה כזה גובה מהבינונית, משמע שהיא סוברת שלא בשלו הן שמין באופן סובייקטיבי, אלא בשל עולם הן שמין. ולכן למרות שזו הקרקע הכי טובה שלו, היא נחשבת כקרקע בינונית, שבעל חוב גובה ממנה. מתרצת הגמרא, אך במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון שהייתה לו לאותו חייב עידית, בשעה שהוא לקח את ההלוואה, ולכן באותה נקודת זמן, הקרקע הבינונית שלו השתעבדה לבעל החוב. ולאחר מכן, הוא מחרה החייב לאחר לקיחת ההלוואה לקרקע העידית שלו, ולכן אמרה הברייתא שבמקרה כזה, בעל חוב גובה מהבינונית. וזה לא סותר שתמיד שמין בשלו. וכן אמר רב חיסדא שבברית המדובר, כגון שהייתה לו עידית ומחרה. ומביאה הגמרא סייעתא להסבר הזה, החנמי מסתברא, כך גם מסתבר להסביר, מדקטני שהרי יש ברייתא אחריתי שאומרת, שחייב שהיו לו קרקע בינונית וזיבורית, את הנזקין גובים בבינונית, והבעל חוב וכתובת אישה גובים בזיבורית. ולכאורה, קשנא דדי, שבברייתא הראשונה הבעל חוב גובה מהבינונית, ובברייתא השנייה הוא גובה מהזיבורית. אלא לאו שמאמינא, בהכרח צריך לומר, כפי שהסברנו, שכאן בברייתא הראשונה מדובר שהייתה לו עידית בשעה שהוא לקח את ההלוואה, כך שהקרקע הבינונית השתעבדה להלוואה ומחרה את העידית לאחר מכן, וכאן בברייתא השנייה מדובר שלא הייתה לו בשעת ההלוואה עידית ומחרה לאחר מכן. הוא מביא עכשיו הגמרא שלוש אפשרויות נוספות לתרץ את הסתירה בין הברייתות, והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שני לסתירה בין הברייתות, עידי ועידי, גם הברייתא הזו וגם הברייתא הזו מדברות על מציאות שלא הייתה לו בשעת ההלוואה עידית ומחרה לאחר מכן, ושתיהם מוכרזות בשיטה שבשל עולם אין שמין את נכסי המזיק. ולא קשיא ואין סתירה בין שתי הברייתות. בברייתא השנייה מדובר דשוויה הבינונית שלו כעידי דאלמה, וכאן בברייתא הראשונה מדובר דלא שוויה הבינונית שלו כעידי דאלמה. זאת אומרת, בברייתא השנייה מדובר שהקרקע הבינונית של החייב, האיכות שלה היא כמו איכות עידית של כל העולם, והיות שסובר התנא שבשל עולם אין שמין, אז רק הניזק גובה ממנה, אבל הבעל חוב גובה מהזיבורית. בברייתא הראשונה לעומת זאת מדובר שהקרקע הבינונית של החייב לא שווה כאיכות עידית דאלמה, ולכן גם הניזק וגם בעל חוב גובים ממנה. וכל זה בכפוף לכך שלא הייתה לו בשעת ההלוואה קרקע עידית שהוא מכר אותה לאחר מכן. והיא בהתאימה, ואם תרצה תאמר תשובה שלישית. אידי ואידי, זו וזו, שתי הברייתות מדברות על מציאות, כגון שהייתה הבינונית שלו כבינונית דאלמה, והאחה באקה מפלגי, וכאן הם נחלקו בדבר הבא, מר סבר, שזה התנא של הברייתא השנייה, שבשלו הן שמין, ומר סבר, שזה התנא של הברייתא הראשונה, בשל עולם הן שמין. ולכן, לפי התנא של הברייתא השנייה, מבחינה סובייקטיבית, הבינונית שלו היא בעצם עידית. ובמקרה כזה, בעל חוב לא גובה ממנה, אלא מהקרקע ששווה פחות, דהיינו מהזיבורית. אבל לפי התנא של הברייתא הראשונה, איכות הקרקע נמדדת מבחינה אובייקטיבית, מה שנקרא בשל עולם אין שמין, והיות שהבינונית שלו היא כבינונית דאלמה, אז בעל חוב גובה ממנה. תשובה רביעית לסתירה בין הברייתות, רבינה אמר בדאולה פליגי, הברייתות נחלקו בסברה של אולה, דאמר אולה, דבר תורה מדין דאורייתא, בעל חוב גובה בזיבורית. והמקור לכך שנאמר, בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושבו יוציא אליך את האבות החוצה. ומדייק אולה, הרי מה דרכו של אדם להוציא לחוץ לנושבו, את הפחות שבכלים? מה שאומר שמדין תורה בעל חוב גובה בזיבורית. ובכל זאת, ומה טעם אמרו חכמים שבעל חוב גובה בבינונית, כדי שלא תינול דלת בפני לווין. עד לכאן הציטוט של דברי אולה, ואמר רבינה, מר, שזה התנא של הברייתא הראשונה, אית להתקנת דאולה. הוא סובר כתקנתו של אולה, ומר שזה התנא של הברייתא השנייה, לית להתקנת דאולה. הוא לא סובר את התקנה שהזכיר אולה, ולכן בעל חוב גובה כדין תורה, דהיינו מהזיבורית. אבל התנא של הברייתא הראשונה שכן סובר את התקנה שהזכיר אולה, הרי שבעל חוב גובה מבינונית. וממשיכה הגמרא לדון בעדיפות של הגבייה מנכסים משועבדים, תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא במסכת כתובות. מי שהיה עליו חובות עבור נזקין, עבור כתובת אישה ועבור הלוואה, והיו לו שלושה סוגי קרקעות, עידית ובינונית וזיבורית. והוא מכר אותם לאחד או לשלושה בני אדם כאחד, דהיינו שאת כולם הוא מכר ביום אחד. במקרה כזה כולם נכנסו תחת הבעלים. מסביר רש"י שנכנסו הלקוחות כדין המוכר להם. כך שמי שלקח את הקרקע העידית הוא זה שיפרע לנזק, מי שלקח את הקרקע הבינונית הוא זה שישלם את החוב, ומי שלקח את הזיבורית הוא זה שישלם את הכתובה. אבל אם הוא מכר את הקרקעות בזה אחר זה, דהיינו בימים שונים, במקרה כזה כולם, גם הנזק, גם בעל החוב וגם האישה, גובים את המגיע להם מן הלקוח האחרון שקנה. ואפילו במקרה ששני הלקוחות הראשונים קנו את העידית והבינונית, יכולים אותם לקוחות לדחות את הניזק ואת הבעל חוב שיגבו את החוב שלהם מהזיבורית, מפני שהם אומרים להם, הנחתי לך מקום לגבות ממנו, והרי שנינו במסכת גיטין, שאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורים, ואפילו אם הנכסים בני החורים הם זיבורית. אז כך גם במקרה הזה, כאשר שני הלקוחות קנו את השדות הידית והבינונית, הם הרי השאירו אצל החייב את השדה הזיבורית כשדה בת חורין, ואף על פי שגם היא נמכרה, הכלל הוא שגובים את החובות מהשדה האחרון שהייתה ביד החייב. ואם אין לו לאחרון בשדה שהוא קנה כדי לשלם לשלושתן את החוב, מפני שאין אותו קרקע שווה כל כך הרבה כסף, במקרה כזה גובים את המותר בחוב מי שלפניו, ואם אין לו אז גובה מי שלפני פניו. דהיינו מהלקוח הראשון. עד לכאן לשון התוספתא, הוא מברר את הגמרא. מחרן לאחד שאמרה התוספתא, איך ידע מבאיזה מציאות מדובר? אלא אם האם תאמר שמדובר שהוא מכר לו את כל הקרקעות בבת אחת, דהיינו בשטר אחד, אז מה באה התוספתא לחדש? שהרי השתא עכשיו שאמרה התוספתא, שכאשר הוא מכר לשלושה בני אדם, כולם נכנסו תחת הבעלים, ושם דאיקא למימר יש הרי צד לומר שאחד מיני הוא קדים. שאחד מהלקוחות קנה שדה לפני הלקוח השני. הוא מאיר תוספות שזה מפני שבשטר מחר של שדות לא היו כותבים את השעה בה נמכר השדה, אלא אם כן זה היה עסקה שבוצעה בירושלים. אז מחרן לאחד מבעיה? האם היה צורך לתוספת לומר את הדין כאשר הוא מכר את כל השדות לאדם אחד? אלא פשיטה, אומרת הגמרא, שמדובר שהוא מכר אותם לאדם אחד בזה אחר זה. כל שדה ביום אחר. אבל מקשה על כך הגמרא? אם כך, ומה ישנה במה שונה הדין כאשר הוא מכר לאחד בזה אחר זה, מהדין שהוא מכר לשלושה בזה אחר זה, דכל אחד ואחד מהלקוחות, אמר לי למי שבא לגבות ממנו את החוב, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. אז על אותו עיקרון, היי נמי, גם זה שקנה את כל השדות בימים שונים, הכל אחד ואחד לימלי, הוא יכול לומר, למי שבא לגבות את החוב מהנכסים, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. ועל ידי כך הוא ירוויח, שגם הניזק ובעל החוב יקבו את חובם מהקרקע הזיבורית שהוא קנה אחרונה. מתרצת הגמרא, אחא במה יסקינן, כאן בתוספתא, שהעמדנו שהוא מכר את כל הקרקעות לאחד בזה אחר זה, באיזה מציאות מדובר? כגון שלקח הקונה את הקרקע העידית באחרונה, שבמצב כזה עדיף לו ללוקח שכל אחד מבעלי החובות יגבה את החוב כדינו, ולא שיקחו כולם את החוב שלהם מהעידית. וכן אמר רב ששת, שבתוספת המדובר, כגון שלקח הלוקח את העידית באחרונה. מקשה על כך הגמרא. אבל היא אחי, אם כך שמדובר שהוא אכן לקח את העידית באחרונה, מדוע שלא ליתי כולו יבואו כל בעלי החובות וליגבו ויגבו את חובה מהעידית, שהרי היא זו שנשארה בת חורין בזמן ששתי הקרקעות האחרות נקנו, ואם כך הרי הוטל השיעבוד שהיה מוטל עליהן עליה. מתרצת הגמרא שהסיבה שבמקרה כזה כל אחד יגבה כדינו, משום דאמר לו, הקונה לבעלי החוב, איש עתיקתו ושקליטו כדינייכו, אם תשתקו ותגבו כדינכם, דהיינו שכל אחד יגבה מהקרקע שמגיעה לו, אז שקליטו, אני אכן אתן לכל אחד מכם לקחת כדינו, אבל, והיא לא תשתקו, אז במקרה כזה, מהדר נשטר נדזיבורית למראי, אני אחזיר את שטר המחירה של הקרקע הזיבורית לאדוניה, ושקליטו כולכו מזיבורית. וזה יגרום שכולכם תצטרכו לגבות את החוב שלכם מהזיבורית, שהרי אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין. ובאמצעות האיום הזה, יכול הקונה להכריח את בעלי החובות שכל אחד יקבל מהקרקע כדינו. אבל היא אחי, אם כך מקשה הגמרא, שהסיבה שהם לא גובים מהעידית למרות שהיא נקנתה באחרונה זה בגלל האיום שלו, הפכנו גדף, אז בנזקין נמי נעימה אחי. מדוע שהאיום הזה לא יעבוד גם כלפי הניזק, שיכול לומר לו הקונה, אם אתה רוצה לגבות את חובך מהבינונית, אז תיקח את החוב מהבינונית, אבל אם לא, אני אחזיר את השטר מחר של הזיבורית לאדוניה, וזה יגרום שאתה תצטרך לקבל את החוב שלך מהזיבורית בעל כורחך. ועל ידי כך, יחסוך הקונה ולא יצטרך לתת לניזק מהעידית, אלא בהכרח מזה שהלקוח לא טוען את הטענה הזו. מסתבר שאחא במאי עסקינן, כאן בתוספתא באיזה מציאות מדובר, ביתמי דלאו בני פיראון נינו. מסביר רש"י שמת המוכר המקורי, וכיוון שהוא לא הניח קרקע לגבות ממנה, אז אין היתומים בני פיראון, שהרי מטלטלים של יתומים לבעל חוב אינם משתעבדים, ואף על פי שיחזיר להם הקונה את הקרקע שהוא קנה מאביהם, זה נחשב שהם יתומים שקנו קרקע לאחר מיתת אביהם, והיא לא משתעבדת לחוב האבא. ושיעבוד הדילי, והשיעבוד של חוב האבא, עלי דדי רמיה. הוא מוטל על הקרקע שביד הלוקח. הילקח, ואם כן, ליקה למימר אחי. אז לא ניתן לומר שהסיבה שכל אחד מבעלי החוב גובה כדינו, זה בגלל האיום שאמר הקונה שהוא יחזיר את שטר הזיבורית לאדוניה. ואם כך עוזרת השאלה, מדוע לא גובים כל התובעים מהעידית שהרי היא זו שנקנתה באחרונה? אלא מתרצת הגמרא, הסיבה שלא כל הקונים גובים מהעידית, זה משום דאמר להו הלקוח, תם המי אמור הבנן שאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, רק משום תקנת דידי, שזו תקנה שתקנו חכמים לטובת הלוקח, שהוא יוכל לקנות בלב שקט, כי גם אם יש חוב על המוכר, הרי הוא משאיר אצל המוכר קרקע שממנה יגבו את החוב. ובמקרה שלנו, אומר הקונה, אנא בהתקנת לא ניחה לי. אני לא מעוניין בתקנה שתקנו חכמים לטובתי, שהרי התקנה הזו לא מועילה אלא מזיקה לי. ולכן יתלו בעלי החוב את החוב שלהם מסוג הגרקע שמגיע להם על פי דין. והמקור לכך שהקונה יכול לוותר על תקנת חכמים כדרבה. דאמר רבה, כל האומר אי אפשי, אני לא מעוניין בתקנת חכמים כגון זו, הדין ששומעים לו. ומברר את הגמרא, מהי הכוונה בדברי רבה כגון זו? על איזו תקנה הוא אמר את דבריו? עונה הגמרא כדרבונה. דאמר רבונה, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה. מסביר רשי, אני לא מעוניינת לקבל את המזונות משלך, מצד שני, אני לא מעוניינת שהמשכורת שלי תלך אליך. שחכמים תקנו שהמשכורת של האישה תלך לבעל, והוא בתמורה יפרנס אותה, ומדובר על תקנה שהיא לטובת האישה, שחייב הבעל לזון אותה, אפילו אם המשכורת שלה לא מכסה את מזונותיה. ועל תקנה כגון זו אמר רבה, שזכות האישה לומר שהיא לא מעוניינת ביישום התקנה. וממשיכה הגמרא לדון בענייני קרקעות משועבדות שנמכרו. פשיטה, פשוט הדין, שבמקרה שמחר לוקח קרקע בינונית וזיבורית, ושיער עידית לפניו, ליתו כולו, יבואו כל בעלי החובות וליגבו מהעידית שלפניו. דעה שהרי קרקע האחרונה היא אצלו, ובינונית וזיבורית, לתנאו גבי, הם כבר לא נמצאות לפניו, דמצי למימר להו, כי אם הם היו לפניו, אז הוא יכול היה לומר לאותם בעלי חובות, גבו מבינונית וזיבורית, דלא ניחה לי בתקנתא דרבנן. ולכן בעל כוחו הם יגבו מהעידית שנשארה אצלו. אבל נשאלת השאלה, במקרה ההפוך, כאשר הוא מכר את הקרקע העידית, ושיער אצלו את הבינונית והזיבורית, מה יהיה הדין? האם ילכו כל בעלי החוב אצל הלוקח שקנה מהלוקח הראשון, שהרי הוא קנה ממנו את העידית שהייתה משועבדת לחוב שלהם? ומהלוקח הראשון הם לא יכולים לגבות את חובם, כי הוא רשאי לומר, אני מעוניין בתקנת חכמים, שהגבייה היא מהקרקע העידית שקניתי באחרונה, שהיא הייתה קרקע בת חורין, בשעה שלקחתי את שתי הקרקעות הראשונות, ולכן תגבו את החוב ממנה. אומרת הגמרא, שסבר הבעל למימר שבמקרה כזה, אתו כולו, יבואו כל בעלי החוב, גבו ויגבו את חובם מהעידית. אמר לי, מקשה על כך רבה. אבל הרי מה מחר הלוקח הראשון ללוקח השני? כל זכות שתבוא לידו. וכיוון דאילו אתו, אם היו באים בעלי החוב גבי לוקח ראשון כאשר שלוש הקרקעות היו בידיו, מצי אגבה להו, ויכול היה להכריח אותם שיגבו את חובה מהבינונית והזיבורית ולא מהעידית. ואף על פי דחיס בני, ולמרות שכאשר הוא קנה את הבינונית והזיבורית, הקטי באותו שלב עדיין נסדה העידית בני חורין הווי, הייתה, ואמרו חכמים ואין נפרעים מנכסים משועבדים כל זמן דאיקה שיש נכסים בני חורין. מפני שמצי אמר להם הלוקח, לא ניחה לי בהי תקנה. אני לא מעוניין ביישום תקנת חכמים שבמקור היא לטובת הלוקח, אלא תגבו כל אחד את חובו מהקרקע הראויה לו. אז כך גם הלוקח השני, נמי מצי אמר לי, יכול לומר להם, גבי תגבו את חובכם מהבינונית והזיבורית, שנמצאים עדיין בידיו של הלוקח הראשון, מפני דקי זבין, כאשר קנה הלוקח השני את העידית מהלוקח הראשון, הדעת דכל זכות הדעבל אל הראשון בגבה זבין. הוא קנה אותה על דעת זה, שכל זכות שהייתה ללוקח הראשון על אותה קרקע תהיה גם לו. הוא מביא הגמרא מימרה נוספת, אמר רבה, ראובן שמחר כל שדותיו לשמעון, והלך שמעון ומחר שדה אחת ללוי, ואומר רשי שהוא מחר לו את השדה הבינונית היחידה שהייתה בידיו, כך שלא שימר שמעון בינונית אצלו. ולאחר מכן הוא בא בעל חוב דראובן לגבות את חובו, אז הדין שאם הוא רצה מזה גובה, מסביר רשי שהוא יכול לגבות מלוי את הקרקע הבינונית, מפני שאומר הבעל חוב ללוי, אתה קנית את הקרקע שמשועבדת לחוב. אבל לחילופין, אם הוא רצה מזה גובה. הוא יכול גם לגבות את החוב משמעון, דהיינו מהזיבורית שבידיו, מפני שהוא יכול לומר לשמעון, אתה בעל דברים לגבי, שהרי אתה קנית מראובן את כל הנכסים שלו, והוא היה חייב לי כסף. הוא מסייג רבה שתי הסתייגויות, ולא אמרן שגובה הבעל חוב מלוי, אלא במקרה דזבן שקנה לוי את הקרקע הבינונית. אבל אם זבן, אם קנה לוי קרקעות עידית וזיבורית, לא יכול בעל החוב לגבות ממנו, מפני דאומר לו, לוי את הטענה הבאה, להכי די כי וזבני, לכן דייקתי וקניתי דווקא את העידית והזיבורית, שהם ערה דלא חזיה לך, שאלו קרקעות שלא ראויות לגביית החוב. והסתייגות שנייה אומר רבה, ואפילו זבן, גם אם קנה לוי בינונית, נמי, גם במקרה כזה לא אמרן, שיכול בעל החוב לגבות את חובו מלוי, אלא רק במקרה דלא שייר לוי בינונית תקוותי, קרקע בינונית דומה אצל שמעון. דלא מצי אמר לי, כי אז הוא לא יכול לומר לבעל החוב, הנחתי לך מקום לגבי שמעון, שממנו תגבה את חובך. אבל אם הוא שייר בינונית תקוותי דומה לזה גבי שמעון, במקרה כזה לא גבי מיני, לא יכול בעל החוב לגבות מלוי, דמצי אמר לי, כי יכול לוי לומר לו, הנחתי לך מקום אצל שמעון לגבות ממנו את חובך. ועוד בענייני גבייה מנכסים משועבדים, אמר אביי, ראובן שמחר שדה לשמעון באחריות. זאת אומרת ששמעון סומך על ראובן, שאם יקחו ממנו את השדה בגלל חוב שיש לראובן, אז ראובן יחזיר לו את הכסף. ואתה ובא בעל חוב דה ראובן וטרף לקח את השדה משמעון, אז דינה הוא דאזיל ראובן ומשתה דינה בידי. זכותו של ראובן לעמוד בדין מול אותו בעל חוב, ולא מצי אמר לי, ולא יכול הבעל חוב לומר לראובן לאו בעל דברים דידיאק, אתה לא צד בדיון בקרקע זו שהרי היא כבר יצתה מרשותך, ואני הרי גובה את שיעבוד החוב שמוטל על הקרקע. מפני דאמר לראובן לבעל חוב, זכותי להיות שותף בדיון, מפני שאם הפקט מיני, אם אתה תוציא את הקרקע משמעון, עליי הדר, או הרי יחזור בטענה כלפיי, לשלם לו את הכסף שהרי קיבלתי עליי אחריות. והמשמעות בזה שראובן יכול להיות חלק מהדיון, שהוא למשל יכול לחייב את הבעל חוב, להישבע שהוא לא פרה לו את החוב. והיא כדאמרי, ויש גורסים בדברי אביי, שאפילו אם מדובר שנמכרה השדה שלא באחריות, נמי, גם אז יכול ראובן להצטרף כצד בדיון, ולא יכול בעל החוב לומר לו לאף בעל דברים דידיאת, מפני דאמר לו ראובן לבעל חוב, לא ניחה לי דתיה ולשימון תרומת עליי. לא נוח לי, לא מתאים לי, שאתה תגבה את החוב מהשדה שביד שמעון, ואז תהיה לשמעון תרומת עליי, ומכוח זה יכול ראובן לדרוש להיות צד בדיון. עד לכאן דף ח'.